הרב בני לאו, שמואל א', פרק ו'.
עצרנו בפרק ה' בשיווי המשקל בין זעקת הפלישתים שבעת העיר עולה השמיימה, שחוזרת אל זעקת ישראל בשילו בפרק הקודם, בפרק ד', כששומעים על התבוסה במערכה מול הפלישתים. הנה שתי זעקות, זעקת ישראל, זעקת פלישתים, שניהם עולים השמיימה, ושניהם אמורים עכשיו לזכור דבר אחד, יש אלוהים, יש אלוהי ישראל, לא ארונות מייצרים את המלחמה, ולא חפצים מנהלים את העולם, אלא יש יד מרוממת, יד עליונה, אדון עולם, שמכוון את כל המציאות כולה. זאת בעצם הייתי אומר, אולי התובנה הפשוטה, שהייתה צריכה לעלות בראשם של הפלישתים בעקבות הזעקה שעולה לשמיים. והנה אנחנו בפרק ו', ארון השם נמצא בשדה פלישתים. שימו לב, שום עיר לא מוכנה להכניס יותר את הארון הביתה, לתוך תחומי העיר, בוודאי לא למקדשים. היינו בדגון, אצל אשדוד, היינו בגת, היינו בעקרון, אין יותר מקום שמכיל את הארון, ושדה פלישתים 7 חודשים, ואז הם צריכים פתרון. והפתרון מאוד מאוד מזכיר לנו את סיפור פרעו ומצרים במכות שלהם. ממש אותו סיפור, קוראים לקוסמים, קוראים לכהנים. מה נעשה לארון השם? תגידו לנו, אתם הכהנים, אתם הקוסמים. ואז יש פה סיפור נהדר. יש פה סיפור שאומר, נעשה מבחן כדי להיות בטוחים במאת האחוזים, שבאמת כל המכות שהתרחשו, אכן עניינם הארון הזה, ולא מקרה. תראו כמה קשיות, כמה כבדות בהקשנות יכולה להיות לאנשים שנכנסים לתוך איזשהו עולם של אמונות ולא נותנים למציאות לערער את האמונה שלהם. אז הם אומרים, אנחנו נעשה מבחן. מהו יהיה המבחן? אנחנו נבנה איזושהי קונסטרוקציה שלמה. ניקח פרות, ניקח עגלה חדשה, על העגלה החדשה אנחנו נעמיס את הארון, ואז ניקח לא סתם פרות שיובילו את העגלה, אלא שתי פרות עלות, אנחנו פסוק זין, שתי פרות עלות. מה זה פרות עלות? פרות עלות זה פרות, מסביר לנו רד"ק, מניקות, פרות שהן עדיין נמצאות בתוך הקשר הכי עמוק אל העוללים שלהם, פרות עלות, והעגלים ייפרדו מאימותיהם. האמת, תיאור מאוד מאוד אכזרי, שלוקחים פרות, מתחילים להוליך אותם באיזשהו נתיב, ורואים לאן פניהם. כל אחד מבין שהפרה נמשכת אל העגל, יותר משהעגל רוצה לנוק, הפרה רוצה להניק. יש לנו ממש מין מבחן שהוא בלתי נסבל. לוקחים עגלה חדשה, שתי פרות שבכלל לא יודעות מה זה למשוך עגלה, מקפידים לומר לנו אשר לא עלה עליהם עול, אוסרים אותם לעגלה, דוחפים את הילדים, את העגלים, הביתה, אחורה, הביתה, ואז שמים את הארון עם כל כלי הזהב עליו, ואומרים, בוא נראה מה יהיה. מה אתם מצפים? אומרים הכהנים, אומרים הקוסמים, הפלישתים, בוא נראה. אם דרך גבולו יעלה בית שמש, זאת אומרת, אם הפרות כנגד הטבע שלהם, ילכו במסלול שעולה לבית שמש, שזה הדבר הכי לא הגיוני ולא טבעי, כנראה שבאמת, באמת נגעה בנו יד האלוהים של ישראל. ואם הם יחזרו אחורה, אז ידענו שהכל במקרה, מקרה הוא היה לנו. כך אומרים כהני קוסמי פלישתים, מקרה הוא היה לנו. ועם המבחן הזה, אנחנו יוצאים לדרך. זאת בעצם החוויה הזאת, מקרה היה לנו, זאת באמת אולי, זה כל הסיפור כולו. החלוקה בין הקבוצות של הפלישתים, גם היא מאוד מעניינת. אפשר לקרוא פה בפנים, שיש חלק מהפלישתים שאומרים, תשחררו אותנו כבר מהדבר הזה. והחלק השני אומר, לא, אנחנו עדיין רוצים להיות בטוחים שאנחנו שולטים, ולא האלוהים האחרים של ישראל שולטים. אפשר לקרוא את זה פה בפנים, אני מדלג הלאה. מתחיל המסע. מתחיל המסע, והפרות מושכות את העגלה ישירות אל המעלה העולה בית שמש, כנגד הטבע, כנגד ההיגיון, הפלישתים רואים, יש פה תיאור מדהים, שמתאר לנו איך הפלישתים הולכים אחרי הארון, אחרי הפרות, הם ממש מנהלים את המסע הזה, וכשהם רואים את הדרך, וישרנה הפרות בדרך אל בית שמש, הלוך וגאו, אתם מבינים את ההלוך וגאו, מכיוון שהם נפרדות מהעוללים שלהם, שזקוקים לחלב, לא שרו ימין ושמאל, יש פה הנהגה אלוהית ניסית, שוברת טבע, שוברת גם את הלב, צריך לומר, סרני פלישתים הולכים אחריהם עד גבול בית שמש. עד כאן, הפרידה של אהרון מן הפלישתים. מאוד אכזרי, מאוד אלים, מאוד ניסי, כמו שפועל האלוהים במצרים, כך הוא פועל גם מול הפלישתים. הגענו לגבול, נפרדנו. נפרדנו, אנשי הפלישתים, סרני פלישתים מבינים, ומה הם עושים כשהם מגיעים אל הגבול? הם מגיעים עד בית שמש, ובעצם מסתלקים. הם מסתלקים, יש לנו, אני מדלג לפסוק תציין, 5 סרני פלישתים ראו, ראו מה? ראו שהעגלות, הפרות מושכות את העגלה אל תוככי בית שמש של שבטי ישראל, כנראה בתקופה הזאת אנחנו מדברים או על שבט יהודה, אולי שבט דן שנשאר חלק שם, והם שווים לעקרון ביום ההוא. זאת אומרת, יש הפרדה, נפרדנו מהפלישתים. העגלה נמשכת עכשיו פנימה, אל שדה יהושע בבית שמש. ככה זה נקרא, שדה יהושע בית השמשי. מה קורה שם? עכשיו אנחנו פתאום, פסוק י"ג, רואים כאילו המצלמה חולפת לאיזשהו משהו כמו מגילת רות. תראו איך כתוב פה. ובית שמש, בית שמש הכוונה היא אנשי בית שמש, קוצרים קציר חיטים בעמק. ויישאו את עיניהם, ויראו את הארון, וישמחו לראות. איזה יופי, פסטורליה. ממש תמונה פסטורלית שלמה של אנשי בית שמש הקוצרים קציר חיטים, אין מלחמה, גם עד עכשיו לא היה ארון. המכות היו של התחורים על הפלישתים, אצלנו ימי שגרה, ימי שגרה, ימי קציר חיטים, ופתאום רואים את הארון, שמחים לראות. העגלה באה אל שדה יהושע, בית השמשי, ותעמוד שם, פשוט עומדת, הפרות עומדות, יש שם אבן גדולה. מה עושים אנשי בית שמש הישראלים, אני מזכיר לכם? ויבקעו את עצי העגלה ואת הפרות העלו עולה לאדוני. זה נשמע בסדר, זה נשמע שיר הודיה, לוקחים את הפרות, מעלים אותם עולה, עצי העגלה משמשים לתור מזבח, והכל בסדר, אבל אז מגיע הדבר הבא. פסוק תתוו. הלוויים הורידו את ארון אדוני ואת הארגז אשר איתו, אשר בו כלי זהב, וישימו אל האבן הגדולה. אנשי בית שמש העלו עולות ויזבחו זבחים ביום ההוא. בעצם למי? להשם. הכל נראה בסדר, אבל משהו לא בסדר. מיד, פסוק י"ט, הקדוש ברוך הוא ויח באנשי בית שמש. ויח, זאת מכה קשה. כי ראו בארון אדוני, ויח בעם 70 איש, 50,000 איש, ויתבלו העם, כי היכה אדוני בעם מכה גדולה. אסון נורא, אסון נורא, אנחנו לא שמענו עליו הרבה. קודם כל צריך לשים לב לתמונה. יש פה פסוק שהוא מורכב מאוד. אנחנו יודעים שהחגיגה התנהלה במחוזי בית שמש. המכה שמכה השם לא הייתה רק בבית שמש. שימו לב פסוק י"ט עוד פעם, ויח באנשי בית שמש, כי ראו בארון אדוני, ויח בעם 70 איש, 50,000 איש. יש פה כמובן חוסר קוהרנטיות בין המספרים. רש"י אומר, על פי תרגום יונתן, וקטל בסבי עמה 70 גברה, ובקהלה 50,000 גברה, אני מתרגם את התרגום, היד של השם הרגה את הזקנים שלהם, כלומר במנהיגים 70 זקנים, זה כמו מספר הסנהדרין, ועוד 50,000 אנשים משדרות הציבור. זאת אומרת, יש פה איזשהו חיבור של אנשים שהם עמך ואנשים שהם מנהיגים. איש ואיש יכול להיות מנהיגות ויכול להיות רגיל. יש גם פרשנויות אחרות, אני לא נכנס לתוך הסבך הזה של מה באמת המספר של הנהרגים, מדובר על מספר עצום, וברור לנו דבר אחד, ברור לגמרי, שהסיפור של הטרגדיה שמתרחשת בבית שמש, זה סיפור של גסות של אנשי המקום ואולי כל הסובבים אותם, כשהם שוב פעם חוזרים לאותו חטא ראשון, מחפיצים את האלוהים. במקום להבין שהחפץ הוא רק ייצוג של האלוהים על פני כל הארץ, הם הופכים את החפץ לדבר עצמו. הם הופכים אותו לסוג של בעלות. אנחנו זוכרים עוד בספר במדבר, בפרק ד', את אותה משפחה מהלוויים, הקהתים, שהם אלה שצריכים לשאת את הארון. אומרת לנו התורה שם בספר במדבר ד', תיזהרו מאוד מאוד. תיזהרו כי שבט קהת נמצא בסביבת סיכון גבוה. אל תחריטו את שבט הקהתים מתוך הלוויים. איך אתם שומרים עליהם? לא, איך הם יחיו ולא ימותו? כשהם ניגשים אל קודש הקודשים, אהרון ובניו, שמו אותם איש על עבודתו ואל מסעו, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. הם לא יתקרבו, הם צריכים לשמור דיסטנס. יש משהו בעוצמה הזאת של המגע אל הייצוג של הקודש שמחייב אותנו, אני אדבר בשפה של משה רבנו עומד בסנה, של נעליך מעל רגליך. לא אתה שולט בו, הוא שולט בך. או בשפה של חז"ל, הארון נושא את נושאיו ולא נושאיו נושאים אותו. אווירת השמחה של בית שמש הביאה אותם לפורקן, הביאה אותם לגבות לב, ומהשמחה אומר רשי, שנהגו קלות ראש, לא היו מסתכלים באימה וכבוד, לכן באה המכה הקשה הזאת. זו המכה שהכריתה את השמחה, הכריתה אלפי אלפי אנשים מישראל, ובעצם הביאה אותנו לעוד נקודת שבר, שממנה אנחנו צריכים להיחלץ בהמשך, כשברור לנו שאהרון מפסיק להיות כלי משחק, לא בידי ישראל, לא בידי פלישתים, ושוב פעם, לא בידי ישראל.